אתמול בסוף השיעור התחלנו לדבר על החילוק השני שיש בקשר למזויח מתוכו. גיטין לעומת שאר שטרות. החילוק הזה אנחנו... מי אמר את זה לפניכם? ג'קוב? מי אמר את זה לפניכם? אני יכול את המקורות שלך? אתם יכולים? יש לך מקורות?
בבקשה.
יש לך מקורות? אני רוצה שמישהו שיכול ביחד. יש לך? כן. הרשב"א בעמוד 4 כבר מדבר על זה, והוא אומר, בוא נסתכל בעמוד 4, תשובת הרשב"א, מתניתם בשמות מובהקים ולא אתם במסמך עליו, חדקים לליאל וכמן, וכל ששמותיהן מובהקים, לאו מזויף מתוכו בגיטי ממון. אלא זה בגיטי נשים ושחורי אבנים, נחלקו תנקם ורבי שמעון, עלי ורבי אלעזר וכו' וכו'. הרשב"א עושה חילוק, אבל חשוב לראות שהוא מחלק רק בקשר לאיזה מקרה? שמותיהן מובהקים. כשיש שמות מובהקים, למה זה יותר טוב? לא נסמוך עליהם. אז זה בסדר איפה?
למה?
בגיטי ממון. ולא בגט. כך זה מופיע ברשב"א. אפשר ללכת עוד יותר רחוק מהרשב"א ולעשות חילוק בכלל ולומר שבגיטי ממון אין שום חשש מדרבנן. אני מדבר כרגע על החשש מדרבנן. ממי משתמע כך שלא חוששים מדרבנן בכלל בגיטי ממון?
הרמב"ם.
בואו נחזור לרמב"ם, נתקדם לרמב"ם בעמוד 5 בסוף. הלכות מלווה ולווה, פרח אבזיין הלכה בית. רמב"ם מביא שם שטר שהדיו עקום, צרו הלווה ליד המלווה, המוכר ליד הלקח, לפני שהילדים מישראל, אף אפי שאינו עשרים בירקות של עקום, ואין בו כל הזרים שמנינו, הרי זה גובה מבני חורין. כסף משנה דן, בדבר הרמב"ם בעמוד 6, יש לו כמו רבינו, למה לא חילק בין שמות מובהקים לשאינם מובהקים, דעמוד רב אלעזר, ומוזיח מתוכו. קושיה בסיסית מאוד. אפשר לומר שכל הגזירה הגזרת, ששתיל מעטי למסמך עליו, זה רק בגט ולא בשטרות ממון. למה נחשוש רק בגט ולא בשטרות ממון? דבר שבערבה. לא רוצים חס ושלום. ממון, זה רק ממון. זה נאמר כך. בוודאי שיש דין של מזויף מתוכו בשטרות ממון. מאיזה סוגיה יודעים שיש דין של מזויף מתוכו בשטרות ממון? סנהדרין דף חפחת. אז מה יש ומה אין? יש את הדין העקרוני, אבל החשש מדרבנן אין. ומתי זה דין עקרוני וחשש מדרבנן? מה זה תלוי? מה שאמרנו אתמול, אם זה חתימות אמיתיות או לא. בסוגיה בסנהדרין מדובר בחתימות אמיתיות. אנשים שהם קרובים. ולכן זה פוסל את השטר מדאורייתא. כשמדובר בחתימות גויים, זה לא פוסל את השטר מדאורייתא. כל השאלה זה מדרבנן. מדרבנן גזרו רק בגט ולא בגיטי ממון. זה חילוק שאפשר לומר לפי הרמב"ם. זו הנקודה הראשונה. החילוק בקשר לדין דרבנן, לפי הרשב"א ולפי הרמב"ם. נראה לי שהרמב"ם חילק גם חילוק נוסף בקשר לדין דאורייתא. שוב, כרגע דיברנו על הדין דרבנן. נראה שהרמב"ם חילק חילוק נוסף בקשר לדין דאורייתא. למה אני מתכוון? רש"י מביא את הפסול העקרוני חס בביאלמה רק בקשר לשטרות ממון בסנהדרין. האם הפסול העקרוני הזה של חס בביאלמה שייך גם לגט? כרגע אמרנו שאולי החשש מדרבנן שייך רק לגט. עכשיו שואלים הפוך. האם הדין דאורייתא של חס בביאלמה שייך רק לממון או גם לגט? מה נראה לכם ברמב״ם? מעניין מאוד שהרמב״ם מנסח את הדין בצורה שונה בהלכות עדות מבהלכות גירושין. מה ההבדל? בהלכות גירושין, הרמב״ם מדבר על כמזויף מתוכו. בכל המקומות שהוא מדבר על זה. גם בפרק א' הלכה י' ז' המקור הבא בעמוד 4. וגם בפרק ג' הלכה ח' שראינו לפני כן, בעמוד 3. כמזויף מתוכו. אבל בהלכות עדות, פרק ד' הלכה ו', הרמב״ם אומר שהוא מזויף מתוכו. ואפשר להבין את הניסוח הזה ברמב״ם על בסיס המילים לפניכם. הרי הוא כחרס, מפני שהוא מזויף מתוכו. הרמב״ם פה בונה על הגמרא ביהודה עמוד ב'. הרי הוא כחרס זה תרגום של חס בביאלמה בעברית. הרי הוא כחרס. רק בהלכות עדות הוא אומר את זה. משתמע מהרמב״ם שהדין העקרוני שהוא פסול והוא לא טוב באמת זה רק בשטרות ממון. בגט זה רק כי מזויח מתוכו. עוד לא הסברנו למה. כולם רואים את מה שנאמר כאן? עכשיו שאלתנו היא למה? אמרנו משהו הפוך. בקשר לדין דרבנן אמרנו שחוששים יותר איפה? בגט. בקשר לפסול העקרוני אומרים שהוא פוסל יותר בקשר לשטרות ממון. ופה זה חילוק מאוד מעניין. זה לא שהוא יותר טוב או פחות טוב. בקשר לדאורייתא ממון יותר גרוע, בקשר לגט, בקשר לדרבנן, גט יותר גרוע. אפשר אפילו להגיד, הרמב"ם לא אומר את זה, שהדין דאורייתא שייך, שבשטרות ממון יש רק דאורייתא, בגט יש רק מדרבנן. מעניין מאוד. נו, למה זה ככה? למה שנאמר דבר כזה? למה שנאמר שהדין דאורייתא, הדין העקרוני, יהיה שייך יותר לשטרות ממון? יש עדי מסיבה אפשרות גם בממון, לא? אני רוצה להתחיל מהכלל. נראה שיש סיבות לומר שבגט החתימה חשובה פחות. החתימה בגט חשובה פחות מהחתימה בשטרות ממון. ולכן, אם יש חתימה בעייתית, היא יותר בעייתית בממון מבגט. למה החתימה חשובה פחות בגט? כי יש דברים אחרים שחשובים יותר. אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה עיקר הגט? אנחנו יכולים לתת שתי תשובות אחרות חוץ מידי חתימה. אפשר לדבר על ידי מסירה, ואפשר לדבר על כתיבת הגט. לא יודע אם זה כתב ידו, אבל כתיבת הגט. אם אנחנו נגיד שכתיבת הגט או ומסירת הגט הם הדברים החשובים, אפשר להבין יותר טוב למה החתימה הלא נכונה תהיה פחות בעייתית בגט מבממון. ובואו נראה את שני הדברים, בואו נתחיל עם הכתיבה. מה הבסיס לומר שהכתיבה זה החלק החשוב בגט?
וכתב לה.
הפתור, הפסוק. וכתב לה. ומכאן, שיטת רבי אלעזר בקשר ללשמה. ומכאן, קושייתו של הרשב"א על כל ההסבר שלו. בואו נחזור לעמוד 2, עמוד 3 לרשב"א. אנחנו ראינו את החלקים הראשונים ברשב"א, נכון? הוא הקשה על קושיית תוספות, נתן את תשובת תוספות, הקשה על קושיית תוספות, והביא את החילוק העקרוני, נכון? ונראה משום הכי קרא למזויח מתוכו, משום דלדידי כתיב על השמה בי, וחתימתן של עדים לכלל כתיבת הגטו. ראינו אתמול בעמוד 3, איך הוא מסביר את העוד יותר טוב לפי הריף. אז הוא הקשה על עצמו, מה אני אעשה עם הגמר בדוויוד? ואמר, חתימת נחרי אינה חתימה, כלל כמאן דמליה בדיות אדם, יבל ככלו מפתם וחתימתן, הוא ממשיך מגן. אלא שבחלק האחרון הוא אומר ככה, ובואו נקרא ביחד. אלא דקה שלי, בוודאי משמע דל רבי אלעזר לא בינן חתימה לשמה כלל. כל הוורד שלי לא נראה לי נכון. הרשב"א, למרות שהוא מביא את כל... דווקתב דקרא או כתיבה לבד היא או חתימה לבד. או כתיבה וחתימה. והיא חתימה לבד היא לא ליבאי כתיבה לשמה כרבי מאיר. והיא כתיבה וחתימה ליבאי חתימה לעולם הוא לשמה כרבי יהודה דית לנחי. והיא לקה ידי חתימה ולשמה לפסול. וכיוון דרבי אלעזר מחשב לא ידי חתימה, אלמה וכתב כתיבה לשמה ממש כאמה. אם כן לרבי אלעזר דבר תורה אפילו איקה ידי חתימה לא אכפת לנו לשמה חתמו שלא לשמה חתמו. אלא משום דעתי למסמך עליי ובעניין, בינו ולשמה. מה הוא אומר? הוא אומר, אם רבי אלעזר לא מצריך חתימה בדרך כלל, זה מראה לך שהפסוק שכתב וכתב לא מתייחס לחתימה. אז אם הוא לא מתייחס לחתימה, אז למה צריכים לשמה כשיש חתימה? לא צמיחים. החתימה לא חלק מהכתיבה, החתימה לא חשוב לכם. הרשב"א בעצם אומר את הנקודה הראשונה שאמרנו. הוא לא משתמש בזה כדי לחלק בין גט וממון. אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לחלק בין גט וממון. כתוב בפסוק וכתב, וכתב ולא וכתב. זו בדיוק הנקודה של הרשב"א. אמרנו שנחזור לרשב"א, ואמרנו שנחזור לרשב"א, סיימנו את הרשב"א. אוקיי? זה הלימוד של הרשב"א, כל הקטעים של הרשב"א, המקור הכי חשוב בסוגיה הזאת. אוקיי. שאלות, ואז נדבר על הנקודה השנייה, שאולי החתימה שווה פחות, כי המסירה חשובה יותר. אוקיי. אז כפי שאריאל אמר, פה יש סיבה להסתכל פחות על החתימה, מסתכלים יותר על המסירה. כך בוודאי לפי רש"י ותוספות, שסוברים שבגט צריך תמיד על ידי מסירה. לפי רבי אלעזר וגם לפי רבי מאיר, אבל לפי רבי אלעזר בוודאי, לא גם על ידי מסירה. תמיד על ידי מסירה. זה רק בגט, שצריך על ידי קיום. בשטרות ממון, אפשר על ידי חתימה, נכון? כך מדגיש רש"י בעמוד 4 בסוף, זלקני בידי מסירה, אם יש עדים אחרים שמסר לך שטר זה בפניהם, הביאים ויעידו ותהיה שלך, דסבק רבי אלעזר וכו' וכו'. זה בקשר לשטרות ממון שאפשר ככה או ככה, אבל לא בגט. אז בוודאי, החילוק הזה מאוד מובן לפי רש"י ותוספות, שבגט תמיד צריך עדי מסירה, ולא בשטרות ממון. אז אפשר להבין למה החתימה שווה פחות בגט, כי תמיד יש עדי מסירה. אבל נראה לי שאפשר לומר את זה גם לפי חכמי ספרד. הלו אנחנו מדברים לפי הרמב״ם. גם לפי חכמי ספרד, שסוברים שרבי אלעזר אומר, אף, עדי מסירה קראתי. זה דבר פשוט. כולם שלומדים מסכת גיטין, יודעים את המחלוקת בין הריף, חכמי ספרד, לבין רבינו אפרים ובעלי התוספות. זה אפילו לא שווה $100. איזה מין שאלה הזאת להכניס לזה? אשתי אמרה לי, זו שאלה שמכניסים בגיטין, זה פשוט, מה, זו שאלה בכלל. אוקיי, גם לפי החכמי ספרד, עדיין צריכים עדי מסירה, עדי חתימה מעידים שהיו עדי מסירה, ויותר מזה, ראינו בריף שהריף אמר שגם שאפשר בעדי חתימה צריך עדי מסירה לכתחילה. היו כאלה שאמרו שלכן לא מקבלים את כל הניקוד בג'פרדי, כי צריך להגיד שזה רק בדיעבד. עדי חתימה, צריך לכתחילה. והרמב״ם אומר את זה עוד יותר חזק. בואו נסתכל ברמב״ם בעמוד 5. הרמב״ם, סוף עמוד 4, כן? פרק א' הלכות גירושין הלכת תדוו, מביא בהלכת תדוו את תקנת חכמים שיהיו עדים חותמים על הגט, שם ייתן לגט לפני שניים וימותו וכו' וכו', לפי כך תקנו שיעידו מתוכו. ואף על פי שיעידים בתוכו נותנו לו בפני שניים, בין אותה אנחנו יודעים חותמים עליו, בין שניים אחרים, שעיקר הגירושין בידי מסירה. לא רק לכתחילה. הרמב״ם מגדיר את זה. עיקר הגירושין בידי מסירה. כך גם ברמב״ם בפרק ת' הלכה חוף זין, בהקשר אחר לגמרי. עיקר הגירושין בידי מסירה. למרות שאני הרמב״ם והריף אומרים שאפשר בידי חתימה, עיקר הגט במסירה. כך אפשר להבין שיש פחות חשיבות לחתימה, ולכן זה לא פוסל את הגט. שאלות, ואז נגיע לנקודה האחרונה. החילוק של היד רמה. אנשים הגיעו ליד רמה? שמתי את היד רמה? איפשהו, נכון? היד רמה מאוד מעניין. היד רמה מחלק בתוך שטר קניין. בתוך שטר קניין. בואו נקרא ביחד, זה עמוד 6. כן. הוא אומר ככה, הוא מביא את הגמרא, שמזויף מתוכו, פעם הבת ודף קופיים, ואז הוא אומר, בואו נסתכל בסוף. שש שורות מהסוף. ואפילו, וכתב לו על החרס, שדאי מחור לך, שדאי נתון לך במתנה, זה כתב ידו. וכתני, הרי זה מחורה ונתונה לא הווה. מה הייתה אמה? הטם כיוון דלמיקנה בעלמה איכתב, ולאו לראיה קני. אבל הכה, כיוון דחתימי עלי העדים, שמה מינה לראיה יחלף. ומיגוד פסל לראיה, תהאין עליו עדים, פסול נמי לקנייה. החילוק של היד רמה זה ככה. שטר קניין בלי עדים, זה קשר. כתב ידו. אבל שטר קניין שהוא החתים בו עדים, פסולים, פסול. למה? למה יש בעיה של מזייף מתוכו כאן? מה? זה למה שהוא אומר. הוא מדבר כאן על דין עקרוני, נכון? הוא לא מדבר על עשיד המסמך, נכון? הוא אומר, שמאמינה לראיה יכתב. ומגוד הפסל לראיה, דהאין על הבדים, פסל נמי לקנייה. כאילו, כתב ידו גם יכול להיות ראיה, נכון? אתה מביא כתב ידו. אבל אתה לא רואה שהוא רוצה להשתמש בזה לראיה. לכן שהוא רוצה להשתמש בזה רק בתור שטר קניין. אבל למה אתה שם בזה עדים? יש סיבה אחת לשים שם עדים. מה הסיבה? ראיה. כתב ידו בלי אפשר, נכון, לעשות קניין. אתה רוצה לעשות ראיה? זה כבר פוסל את השטר גם לקנייה. השאלה של באיזו מידה העדים פסולים פוסלים את השטר תלויה גם במטרה שלך בשטר. אם המטרה רק לקניין, אז אנחנו, זה לא מפריע לנו שיש פה בעיה. אבל אם המטרה לראיה, אז זה פוסל גם לקניין. אז זה עוד חילוק מעניין, בנוסף לחילוקים שראינו סוגים של סוגי העד ובין גט ושטרות ממון, יש גם את חילוק היד רמה בתוך שטרות ממון. אוקיי, מחר אם יצא השם, נלמד משהו על חנוכה. בזמן שאנחנו נענה לשאלה של טוביה, אנחנו גם נחלק מקורות וניתן איזה מבוא לסוגיה הזאת. כן, טוביה. לא, 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 מה? תגיד לי אתה. מה אתה חושב? מה אתה חושב? אולי הוא יגיד שגם בלי כתב ידו ועדים. עצם העובדה שאתה שם בו עדים ולא בוחר במסלול של כתב ידו, מראה שאתה רוצה ראיה. אולי כך הוא יגיד. זה שבחרת להשתמש בכתב סופר ולא בכתב ידך, בגלל שרצית עדים, מראה שאתה מנסה ליצור ראיה. תקשיב אחר כך מה שאמרת. טוב, מחר אנחנו נעסוק בסוגיה העיקרית של מצוות, של חנוכה, מצוות נר איש וביתו. בואו נסתכל במקור הראשון בעמוד השני, הגמרא בשבת הכ"א עמוד ב', תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. עוסקים כאן בשאלה כמה נרות מדליקים, המהדרין, נר לכל אחד ואחד, מהדרין מהדרין, עולים, יורדים. פה השאלה היא, כמה נרות חייבים להדליק? מה שנראה מחר, הוא שיש חשיבות לרעיון הזה מעבר לשאלה הזאת. וזה בשני מובנים. א', קיום המצווה. כידוע, קיום המצווה אמור להיות קשור לבית. זה חלק מהרעיון הזה. זה לא רק כמה נרות צריכים להדליק, אלא איפה מדליקים את הנרות. וזה מוסכם לכולי עלמא. נראה אפילו ראשונים שאומרים שזה מעכב. הקישור של הקיום לבית מעכב. חלק השני של הסוגיה, נדבר על עצם החיוב. יש ראשונים שהבינו שגם עצם החיוב תלוי בזה שיש לבן אדם בית. וזה מראה עד כמה הבית מרכזי בתוך המצווה. נוסיף עוד משהו. כשחוזרים לגמרא שהתחלנו בה, בראשית העמוד השני, האם שם מודגש רק הבית? כתוב, נר איש וביתו, שזה פותח פתח לאפשרות להבין שאולי יש פה שתי הסתכלויות על המצווה, נכון? סיימנו את השיעור. מחר נלמד על משהו אחר. טוב, מחר נלמד את הפרטים, כן? זה עד 10. ב-10 אנחנו נחלק עוד בקורות. אוקיי, יש איזה שוזף. יש מי שלא קיבל? ברור.
Mm.